טוב, חודש טוב, זמן טוב, קיץ טוב, שנה טובה, בשורות טובות, בעזרת השם. הכל זה הנושא שלנו היום, אז לא נעוף על עצמנו. אני חשבתי שאנחנו כבר מתחילים פרק שישי, אבל ראיתי שבאמת נשאר לנו... שנשאר לנו... הביסלה מפרק ה', וזה ביסלה קריטי מאוד. מאוד, אז אנחנו כן נשלים אותו בפנים, בעזרת השם, שבוע הבא נתחיל את החלק השני, את יחידת הפרקים השנייה של הספר גבורות השם, שכמו שכבר הסברתי, היא לומדת לעומק את פרשיית בין הבתרים, ודרכה בונה את הקומה הבאה בהתבוננות ביציאת מצרים ובהתהוות של עם ישראל ושל אברהם אבינו. והנה אני מסכם את מה שעסקנו בו בששת הפרקים הראשונים. מהר"ל, אחרי שהוא בנה את ההבנה הזאת של סיפור יציאת מצרים, מה ההבדל בין זיכרון לבין סיפור, ואת המשלים הידועים על היווצרות עם ישראל במצרים, זהב בתוך הקור של הצורף, העובר ומאי אמו, הוא העלה את השאלה למה עם ישראל היה צריך להיווצר דווקא במצרים, והשווה את זה לאברהם אבינו. בשם שאברהם אבינו נולד באור כסדים, יוצא מאור כסדים לארץ כנען, ככה ישראל נוצרים, מתהווים במצרים ויוצאים משם. ערכת ההשוואה הזאת בעריכות, לא נחזור עליה. אנחנו נמצאים בעמוד למד ה' בעמודה ימנית. למטה, והתבאר לך כי אברהם וישראל שווים. כאן המהר"ל מסכם את מה שהוא עשה עד עכשיו. ומחדש חידוש גדול, תפיסתי, עקרוני, מהותי. שלכן היה חשוב לי לא להשאיר לכם את זה כשיעורי בית, אלא לעיין בזה ביחד. התבהר לך בחלק הראשון של, בכל החלק הראשון של הפרק הזה, השוואת אברהם וישראל, התבהר לך כי היה אברהם וישראל, אבי האומה והאומה שנוסדה ממנו, שווים בעניין הזה שהיה גידול שלהם באומה שהוא ההפך להם. הן אברהם, אבי האומה, והן האומה שנולדת ממנו, מצע הגידול שלהם, הסביר המהר"ל, חייב להיות, לא אופציונלי, חייב להיות באומה, תשתית תרבותית חברתית, שהיא הפוכה להם. אף כי יש חילוק בטעם של כל אחד, טעמו בפני עצמו. אברהם יש את הדברים הייחודיים שלו, ולישראל את הדברים מיוחדים להם, כמו ש... מכוח הפער הזה, זה כלל, זה פרט, זה צומח מהנוואר, תרח, והם צומחים מאברהם, יצחק ויעקב, כמו שהתבהר למעלה. מכל מקום, משותפים ושווים, קודם כל בפרקטיקום, שהווייתם, וגם הגידול שלהם, של שני צדדים, באומה אשר הוא הפך להם. וכל זה למדנו עד היום. אמנם, מתקדם עכשיו המהר"ל את הצעד הבא, יש לתת טעם אחד לשניהם. כי מבחינת ההוויה, הגידול, המציאות, זה באמת דומה, אבל כמו שהוא אמר, כל אחד יש לו את הטעם שלו, כל אחד יש לו את הייחוד שלו בתהליך שלו. אבל צריך גם לתת טעם אחד לשניהם, מה המהות המשותפת לתהליכים של אברהם, של עם ישראל, זה הטעם הזה, והנה הוא אומר אותו, וזה. כי אף על גב שההופכים הם מתנגדים מצד עצמם, בסדר, טהרה, קודש וטומאה, טהרה מול זימה, עם ישראל ואמונה, אברהם ואור כסדים, גוי לא היה. ומצד עצמם מתנגדים, העצמיות שלה, עצמם של, הם הפוכים אחד לשני. מכל מקום, במה שההופכים ביחד הם משלימים להכל, בשביל זה הם מתחברים ביחד כדי להשלים את הכל, ולפיכך ישראל ומצרים. אף על גב שהם מנוגדים אחד לשני באופן מהותי, הם הופכים מצד עצמם, מכל מקום הדבר והופקו משלים להכל, ולכן יש להם חיבור יחד. ולפיכך ישבו ישראל במצרים ועברם ברוכזים, לא רק כי זה אנטיתזה שדרכו התזה תופיע בצורה יותר חדה, אלא מפני ששני ההופכים ביחד הם הכל. טיעון מטורף מה שהמהר"ל אומר. הוא אומר כאילו עד עכשיו דיברנו שהניגודים הם נלחמים זה בזה, ומתוך זה נוצר עם. שהמהר"ל אומר, לא, ישיבת ישראל זה במצרים, כי באמת, כי רק כשישראל יושבים במצרים זה המודל השלם. יופי. אני לא רציתי להגיד זה, אומרים, עוד פעם אתה דוחף את הבניין שלם שלך אתה עם השיעור המשפחתיות. אז אמרתי, חכה, הנה זה בא, ברוך השם. אחי, סגרנו את זה לפני כן, מה אתה חושב? ואני לא משלם לו כמו איזק. שתול לגמרי. יציאת מצרים, שיבת מצרים, הוא לא עוסק תראה שזה מדוקדק בלשון שלו. ומכל מקום הדבר ואופקו משלים להכל, ולכך יש להם חיבור יחד, כאילו מצרים וישראל הם מחוברים אחד לשני. ולפיכך ישבו ישראל במצרים, מדויק בלשונו. ואז ישראל יצאו ממצרים. כאילו הישיבה במצרים, עד עכשיו הבנו, זה כאילו שדה לגדול בו, זה כמו אצל הביולוגים כזה שעושים תרבית לחיידקים, מצע תרבית. ואתה צריך את התרבית, את האנטיתזה שלך. עכשיו הוא אומר טיעון הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר חריף, הרבה יותר כולל. הוא אומר, ישראל צריכים לשבת במצרים, כי רק אז החיבור של שני ההופכים, הוא יוצר את הכל. ומהכל הזה עכשיו יוכל להופיע השפיץ שהוא תמצית של הכל. הנה זה מתחבר לנו לדברים אחרים שלמד. הוא גם יגיד את זה בהמשך. כאילו כדי שעם ישראל יוכל להתהוות למישהו שהוא מכיל בתוכו את כל רצון השם, קודם כל הוא צריך להיות ביחד עם המצרים, ביחד עם ההפך שלו, ככה הוא מגלה את הכל, פוגש את הכל, ואז הוא לוקח את כל הכל הזה, דוחס את זה לתוך עצמו, ויוצא ממצרים אחת. ליציאת מצרים. אבל ההתבוננות כאן עכשיו, על ישיבת מצרים, ועל המפגש עם מצרים, היא כאילו קפצה קומה. אני קורא אותה עוד פעם בפנים, אמנם יש לתן טעם אחד לשניהם, לאברהם באור כשדים, ולישראל במצרים. וזה כי אף על גב שההופכים הם מתנגדים מצד עצמם, ועל זה דיברנו עד עכשיו, עריות מול קודש, זימה מול טהרה, בסדר? אמונה מול אלילות קיצונית של חוסר הוויה, מכל מקום, במה שההופכים ביחד, הנה איש ואישה, הם משלימים להכל... אם רק נמצא רק אחד מהצדדים, רק אחד מהקצוות, אז אין את הכל, נמצא פה הקצה. אבל איפה הקצה השני? תכף המהר"ל ישאל, רגע, אבל זה הקצה הזה, זה זימה, זה עריות, זה רוע. מה אתה רוצה להגיד לי שגם הרוע הוא חלק מהכל? והמהר"ל יענה, כן? המציאות אני מבין, זה שחור ולבן, גבוה ונמוך, אני מבין, צריך להכיל את הכל, אבל בטוב ורע, מה אתה רוצה להכניס לי את הרע לתוך הכל? והמהר"ל יענה, כן? תרום תשובה שלו, הוא כבר כתוב כאן, מה שההופכים ביחד, הם משלימים להכל, הכל הוא מורכב מכל הקצוות, משני ההופכים. בשביל זה הוא הולך יותר חריף, הם מתחברים יחד, כדי להשלים את הכל, זה לא מספיק שהם רק יהיו ביחד, הם צריכים להתחבר ביחד. לכן תראו עכשיו המהר"ל אומר, ישראל היו במצרים כמו עובר במאי אמו, זה היה צריך להיות החיבור הכי חזק שיש שני ההופכים.
בסוף
הבעת בלבל, בסוף. לפני כן כאילו מכריח המהר"ל צריך להיות שלב של התחברות. כאילו כאן המהר"ל אומר, זה שישראל היו כעובר במימו, ההתחברות הזאת היא הכרחית. אחרת הכל לא יתגלה. אחרת זה לא יהיה הופעה של הכל. ולבכך ישראל ומצרים אף על גם שהם הופכים מצד עצמם, מכל מקום הדבר והופקו, שתי העצמויות המנוגדות הללו, משלים להכל, ואיך משלים להכל? כשיש להם חיבור ביחד. ולפיכך ישבו ישראל במצרים ואברהם והוא גזדים, ואחרי זה הם יצאו, כן, אבל קודם כל הם ישבו שם, נולדו שם, התאהבו שם, גדלו שם. גם אברהם גדל באור כשדים. מפני ששני הופכים ביחד, זאת מילת המפתח, הם הכל. כאילו אברהם באור כשדים, שם אתה פוגש את הכל, נגיד יותר חייב אתה פוגש את השם, בכל קצוות המציאות, ואז תלק, יוצא החוצה משהו חדש, אצל אברהם חדש לגמרי, ישראל, השפיט של האבות, משהו חדש שהוא מכיל בתוכו, דחוס בתוכו הכל. אבל כאילו ישראל ואברהם לא יכולים להכין בהם את כל רצון השם, אם לא קודם כל הם היו מתחברים לאור כשדים למצרים, מסרטטים את השדה הכל, ואז יוצאים עם הכל. איך כתוב במדרש, עשו את מצרים כמצולה שאין בדגים. בעומק העניין זה כאילו לקחו את הקוליות האינסופית שהתגלתה בזה ששני ההופכים נכחו והתחברו אחד לשני, ויצאו, רוקנו את מצרים. השאירו את החומר בלי רוח. כן. לא לוקח את הכוחות של הרע, לוקח את הכל. הטוב מתחבר לרע, רואים, הוא יורד לממתת שערי תומעה מתוך המפגש הזה, אבל הוא שומר על התארה שלו והקודש לו. מהר"ל? הפרקים, המהר"ל? לא הקשבת בשיעור המקום? זה כל מה שלמדנו במהר"ל. נכון, לפני חודש. חמץ, נשרף. שומר על הזה, מתבלבל בעבודה זרה, שומר על התארה. אחת הייתה ופרסמה הכתוב, בסדר? ומה שהוא לוקח, זה כן, זה גם את הניצוצות של הרע, של הטוב שברע, וזה כתוב בספרים, מה שאתה אומר. אבל המערה לא בציר הזה הוא הולך, הוא הולך בציר שישראל ומצרים שיושבים ביחד, הם ביחד הם הכל, ואז העמוד הבא, עמוד למד וב, החלק לוקח את הכל ויוצא. כאילו ההתחברות של ישראל ומצרים, אני מקדים את הטקסט של המהר"ל, מקדים אותו ואומר, ההתחברות של ישראל ומצרים היא יצרה הופעה של הכל, של האינסוף ברוך הוא, של השם, שהוא מקור הכל, ואז ישראל יכול לקחת את הכל הזה, להפוך אותו לתכונת חייהם, להיות חלק השם, חלק שהוא מאוחד עם השם, שהתגלה דרך ההופכים, ולצאת עם זה. בני של אברהם אבינו, כי יש להם את התכונה הזאת, זה מה שהוא בנה בפרקים הקודמים. לא יידח ממנו נידח, כי יש להם את הנקודה היסודית הזאת.
אפשר להגיד כי הם הפכים.
של אברהם.
בגלל שהם הפכים בעצמם, בסופו של דבר הם לא יכולים להתאמה אחד בשני לגמרי. תמיד יהיה את הנקודת ניגוד הזאת ש...
אפשר להגיד את זה, השאלה אם המהר"ל אמר את זה בפרקים הקודמים. הוא לא טען את זה בצורה גלויה. אתה יכול להסיק את זה אולי בתוך דבריו. אבל לא טען בגלויה שזאת הסיבה שישראל לא עוד. הוא כן טען שהם... מצורה. מעניין, אני רואה עכשיו שבפרק רביעי בלמד א' הוא כאילו טען את הטיעונים שהוא אומר עכשיו רק בצורה טיפה אחרת, ביחסי צורה וחומר. כל ההופכים בעולם הם תחת מין אחד, והחומר והצורה משלימים מציאות אחת. עכשיו הוא כאילו נותן, קורא לזה בשם, לא במושגים הפילוסופיים, אלא עכשיו הוא ממש נותן לזה שם על ישראל ועל מצרים. ואל יקשה לך, כי דבר זה שייך דווקא בהופכים כמו האש והמים, שכל אחד מהם נחשב מציאות. למים יש תפקיד, לאש יש תפקיד במציאות. זה אנרגיה, זה החיות של הדברים, אני מבין. אבל בהופכים שהאחד נחשב טוב ועכשיו שני נחשב רע, איך שייך לומר כך שכאילו השני ההופכים ביחד הם הכל? אתה נותן לגיטימציה לרע, אתה נותן לרע מקום. אומר המהר"ל, זה אינו הטיעון הזה. בוודאי, אף שהוא רע ואינו מציאות, מכל מקום שניהם, גם הטוב וגם הרע, משלימים להכל. כי אם גם כן הוא הרע, הוא צורך הבריאה, כמו שהתבהר. והנה המהר"ל הולך לבאר את זה, אבל הטיעון שהוא אומר, טיעון מדהים. כן, הרע הוא חלק מהקוליות של המציאות, אה?
זה הבורא רע?
כן, זה הבורא רע, נכון.
מה זה שונה ממה שהרב אמר על
הניצוצות
של הרע?
לא, שפה הוא אומר הרבה יותר חריף, הוא אומר מצד אחד, הרע מצד עצמו אינו מציאות, אבל הוא שייך למציאות, הוא צורך המציאות. הוא חלק מהשלמות של המציאות. הדבר שהוא אינו מציאות, שהוא מפריע להיפתחות שלמות המציאות, הוא חלק הכרחי בבריאה. כאילו, מי ששמע, הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה בשיעורים, שכיוון שהבריאה היא מלשון בר, היא בר מהשם, השם הוציא אותה חוץ ממנו, אז בבר בהכרח יש חוץ, יש מקום לרע. לכן הרע הוא חלק מהמציאות. ברגע שיש מציאות, יש צמצום, יש משהו שהוא חוץ מהשלמות האלוקית. אז גם יש בהכרח מקום לרע. בורא רע. בורא את האפשרות של הרע, את השטן, את האפשרות לסטייה. זה מה שהמהר"ל מתכוון כאן, שהוא אומר, גם כן הוא צורך הבריאה. חלק הכרחי בדינמיקה של המציאות המצומצמת הזאת. למה הם צריכים להתחבר?
מה הרווח של ישראל, מה החיבור הזה, מה, איזה קומה?
לא, אתה מתבלבל, אתה אומר הרווח של ישראל, המהר"ל זה לא מה שהוא טען, הוא אמר, אם לא יהיה, אם ההופכים, אתה צודק, הם לא יתחברו, אז לא יהיה, אז לא יהיה ביחד הכל, מפני ששני ההופכים ביחד הם הכל, זה בתוך השאלה שלך מובלה, למה ישראל צריכים לרדת למצרים, למה הם צריכים לשבת שם, למה הם צריכים להתחכך? בסדר, אתה פה, אתה פה, יש את שני ההופכים במציאות, סבבה, המציאות שלמה. כאן רואים שלא, שהקוליות של המציאות, ההופעת השלמות שלה היא רק שההופכים הם מתכתבים זה עם זה, הם מתחברים אחד עם השני, הם מתייחסים אחד לשני. כמו הצורה והחומר בפרק ד', אם הצורה פה והחומר פה ולא נפגשים, אז מה עשינו? זה עמוד הבא, כן. כאן הוא עוד שם קודם כל הקומה הראשונה של הטיעון. בקומה הראשונה של הטיעון זה יותר נכון, שכדי שהמציאות, ההופכים ישפיעו במציאות, כדי שהמציאות יתגלה בשלמותה, אז ההופכים צריכים להיפגש אחד עם השני. אתה כאילו טוען שהאיש והאישה יחיו אחד, כל אחד בבית אחר. היה הרבה צרות היום נפטרות. לא לוקח, אחי. הנה, זה דוגמה הכי טובה. אוי ובוי, לטעון כאילו שמה מצרים וישראל הם איש ואישה, כן? כעובר במי אמו, אז זה אבא אמא וילד. דומה. זה לא איש ואישה, כי הדימוי של איש ואישה זה אנחנו והשם. אבל זה עובר במי אמו, כי התהליך הוא תהליך של להוות עם, ללדת אומה. זה בגלל זה. והדינמיקה היא מאוד דומה. כאילו למה, אני אנסח את השאלה שלך אחרת, למה מצרים היו צריכים להיות הרחם שלנו? כן, כאן רואים את זה, זה חיבור מאוד קיצוני, כדי להוות ממנו אומה. ואל יקשה לך, כי דבר זה שייך זה שאלנו. במדרש רבה, במדבר רבה, הנה הוא פתח את התשובה. במדבר רבה, מי ייתן את האור מתאמה, אומר הפסוק, לא אחד, סימן שאלה. והמדרש מדגים, כגון אברהם מתרח, אברהם טהור מתרח תמה, והמהר"ל פירש שתמה זה הוא לא מציאות בכלל, אברהם זה מציאות חדשה, לכן אברהם נזכר עם מיתתו של דרך, כי הופעתו של אברהם דבוקה מתייחסת למות תרח ולא למציאותו, שהוא אנטיתזה גמורה שלה. אותו דבר חזקיה מאחז, יושיה מהמון, ישראל מאומות. מי עשה כן? מי גזר כן? מי סידר שדווקא המציאות הופיע ככה, גזרה? לא יחידו של עולם? לא אחד? עד כאן לשון המדרש. בירור רבותינו זיכרונה לברכה, כי המידה נוטה. כן. הסדר, האופן המדוד שבו השם רוצה להתגלות במציאות. מידה נותן כן, להיות יוצא טהור מתאמה, זה הכרחי. עכשיו אנחנו גם מבינים שהיוצא הזה, זה לא סתם יוצא, זה נפגש איתו, מתחבר אליו, יוצא ממנו. וככה כתוב אומר, לא אחד, ולמה לא לומר לא אחד? למה הוא מדבר בלשון כזאת מוזרה? השם, האחד, הוא נותן תאו מתאמה. למה הוא אומר, מי שואל, מי ייתן תאו מתאמה, ואומר, לא אחד? מה הוא רוצה להדגיש בזה? רק רוצה לומר, מפני שההופכים יש להם סיבה אחת, מקור אחד, שאין המציאות מחולק, על אף שהם הופכים, הם שתי מציאות מחולקות, אבל בין הם מציאות מחולק, המציאות היא לא מחולקת. יש להם סיבה אחת. וזו הסיבה הראשונה, הנה הוא משתמש עוד פעם במינוחים הפילוסופיים, שבאו ההופכים מאיתו. ומפני זה יוצאים זה מזה. הופך, דבר אחד מוליד את ההפך שלו. לכך אמר, לא יחידו של עולם המאחד את המציאות, ובשביל שהוא מאחד הכל, לפיכך יוצאים מההופכים זה מזה. שאילו לא היה להם ההתאחדות, לא היו יוצאים זה מזה, לא היה נולד אברהם מאור כשדים, אברהם מתרח, ישראל ממצרים. ומצד שהוא התברך מאחד את המציאות, יצאו זה מזה. ואף המציאות הרע הוא מאחד, השם התברך. אפילו אותה הוא מצליח לאחד, כי הוא המקור שלה, והרי דבר זה עמוק מאוד. והנה התבאר כי אף על גב שהיה תרח עובד עבודה זרה, היה יוצא ממנו צד קדושה. מצד כי ההופכים יוצאים זה מזה. זאת מילת המפתח של הפסקה הזו. אמנם עיקר הפירוש כמו שאמרנו, כי ראוי בפרט שיהיו ההופכים יוצאים זה מזה כמו שאמרנו, בעבור הייחוס וההצטרפות שיש להם ביחד. ששני ההופכים משלימים להיות הכל בלי חיסרון. שהרי יש כאן דבר והופקו, ואין עוד דבר חסר, כי שתי הקצוות סורטטו, וזהו עניין האחדות, שאין לעניין האחדות רק שהוא הכל, ואין חוץ ממנו. זה אחד. מפני זה, ההפך האחד שהוא חלק הכל, יוצא להשלמה ויוצא ממנו חלק שני. כדי להשלים עד שתהיה הפעולה נמשכת מן הפועל, שהוא השם יתברך, יש בה הכל. כמו שהפועל יש בו הכל במשהו אחד. לפיכך מישהו אחד משלים להכל. וזה מה שאמר, לא אחד שהוא הכל. וכל ההופכים יותר רחוקים מזה, יותר ראויים לצאת זה מזה. שבשביל כך הם הכל והם מגלים את האחד שהוא הכל. במה שזה קצה האחד והשני הוא קצה השני, בזה הם הכל. וזה שיצא אברהם יותר חזקיה מאחד. הטיעון שאומר כאן המהר"ל הוא זה כמעט לחלוטין שטוען, לטיעון שמסביר בו, מסביר אותו הרמב״ם, אחת הלכות סודי התורה, והוא אומר, צריך להבין מחדש את המושג אחד, את המושג אחדות, את המושג אחד. אחד זה לא מה שחשבת, לא שניים, או שלושה שעשו מהם קווץ'. אחד זה מה שאין עוד מלבדו. אני חושב שדיברנו על זה גם בשיעור הזה. אחד זה משהו כולל את הכל. משהו כולל את הכל, הוא צריך לכלול הכל. אם יש משהו שהוא לא כולל, אם יש איזה רע, איזה קיצון שהוא לא כלול בו, אז הוא לא אחד. אז בהכרח שאמרת אחד, אמרת הכל, שאין שום דבר חוץ ממנו. הוא אמר את זה פה בסוף. וזה מה שאמר לו, אחד שהוא הכל. איפה הוא אמר את זה? כמו שהפועל יש בו הכל במשהו אחד. הנה, ושאין לעניין האחדות, זה ממש הרמב״ם. רק שהוא הכל ואין חוץ ממנו. בלשון החסידים, אין עוד מלבדו, תניה. אין עוד מלבדו. זה הקוליות, זאת האחדות, זה אחד. אנחנו, כל המושגים שלנו, המספריים והתפיסתיים, הם אלילים. של עולם מחולק. מה זה האלילות? האלילות זה החוויה של האדם, רק את המציאות המחולקת בלי המקור שלה, שזה חוויה מאוד הגיונית, כי הוא חי בגוף, הגוף הוא מחולק. הוא אומר לו, תתאחד עם אשתך. סבבה, אחרי השבע ברכות שהוא עף על זה, הוא מבין ששלחו אותו למשימת התאבדות. לא ככה? עזבו אתכם, משפחתיות וכל המשימת התאבדות, מה זה? הוא נוצא בהצלחה, קח 70 שנה, תחזור עם תוצאות. איזה מה? מי יכול? מי? ובר אלווין, בסדר. כבר סגרת סיפור בחדר איחוד, מה החוכמה? אה? קיים את הסיפור. חדר איחוד אמר לה, תשמעי, אני, אין לי כלום. מה שנתן לך, הכל אני מוותר לך. אה? את צודקת. הבעיה שהוא התכתב לא נכון, למה היא הייתה אותו דבר כמו, הוא אמרה לו, גם אני ככה. סגרו כבר את הכל בגיל זה, יכלו לדלג ישר לגן עדן, שני אלה. כל מה שהם עשו בדרך זה היה רק כאילו הוצאה לפועל, סגרו את הפינה. טוב, נו, זה רב אריה לוין, אנחנו יודעים שזה משימת התאבדות, עזוב אותך. אה? כי אין עוד מלבדו. הכל ברגע שיש משהו חוץ מזה, אז עכשיו אומרים לו, ההפך, לך תחיה עם ההפך. מה? עניין האחדות זה רק שהוא הכל ואין חוץ ממנו, זה האחדות. לכן קוראים למושג הזה דבקות, להידבק. חיבור, כל המושגים. כמו שאמרו פה, ההשתקפות של הקושי הגדול, אבל גם של הדבר האמיתי, זה באמת החבר, את שני ההופכים החיים האלה, איש אישה. זלמן זלדה. פרוספר פורטונה, בסדר. לא תגידו שיש אפליה פה. על זה כאילו כל הפסקה הזאת מסתובבת סביב הדבר הזה. מילת המפתח בפסוק זה הלא אחד הזה. מי ייתן טהור מטמא? איך מולידים טהור מטמא? למה? הטהור, עם ישראל צריך לצאת מהטמא. אריות דמצרים. בסדר? למה? לא אחד. האחד שהוא כולל הכל ואין עוד מלבדו, הוא סידר את זה ככה. כי רק ששני ההופכים נמצאים ביחד, אז כל קצוות הגילויים של האינסוף ברוך הוא נמצאים. אז יכול להיוולד טהור. כאילו כאן המהר"ל אומר, ישראל היו חייבים להיוולד במצרים. לא בגלל כל מה שהסברתי איתך עד עכשיו, הניגודים והזה והזה וזה, כי רק כשישראל ומצרים נמצאים ביחד, אז כל התגלותו של השם נמצאת ביחד, הכל נמצא, עכשיו יכול לצאת טהור מטמא. כאילו פה מוכרח שהטהור יצא מהטמא, שהשחור יצא מהלבן, שההפך יצא מההפך שלו. כי רק כשהם נמצאים ביחד, השם נמצא לגמרי. אין עוד מלבדו. קצה, ימין נמצא, שמאל נמצא, שחור נמצא, לבן נמצא. יש עוד משהו חוץ מזה? אין. כי כל הקצוות. זה הטיעון שמופיע בסוף, שרק כשנמצאים הקצוות הכי קיצוניים, אז הכל נמצא. אז התגלות השם משלמה. העולם הזוי, אבל זה העולם. כי זה לא אז, כי השם מתגלה במציאות. אז במציאות החומרית, עד שלא מתגלים הקצוות הכי קיצוניים שלה, ביחד, נוכחים ביחד, לא יתגלה השם. כי משהו חסר פה. כי לא הכל נמצא. וכשהכל, שני הקצוות נמצאים, אז הכל נמצא, השם נמצא. או, אז השם מתגלה פה, השם מתגלה פה. אז יכולים לצאת ישראל ממצרים, אברהם מאור כשדים. טהור מטמא. זה אני חוזר, זה לא הטיעון של המהר"ל כאן. כאן הטיעון של המהר"ל, הרע הוא חלק מהבריאה. הרע הוא אחד הקצוות שבבריאה.
שהוא לא רע.
מה זה הוא לא רע? הוא רע.
הוא רע יחסית לסיטואציה שעכשיו צריכה להתגלות.
הוא רע כי הוא חלק, הוא הקצה של המציאות. זה טוב, זה רע. וזה צריך להיות בקצה הכי קיצוני כאילו. כאילו היינו צריכים להיוולד בתוך המלאק בכלל. אה? זה הייתם צריכים לשאול. אם שואלים, אז אני שואל את עצמי. דיברנו על זה. הוא ענה על זה בפרקים הקודמים. יצר אומה, זה כי המלאק זה משהו, זה לא המציאות בכלל. זה הרוע, מישהו שאל את זה בשיעורים הקודמים. אז כן שאלתם, אתם בסדר. אה? אתה שאלת. אחד משניכם, זה לא מסובך. כסות הוא שומר על שתיקה, לזכות השתיקה. כן.
למה יציאת
טהור
מטמא זה משהו
חד פעמי
במציאות, בהיסטוריה?
לא, זה תכונה, מצורת ההתנסחות של המהר"ל רואים שזה טבע המציאות ככה. כדי שיוולד טהור מטמא, כדי שיוולד משיח מיעדר, צריך כל המציאות להופיע בכל הקצוות הכי קיצוניים שלה, כי אם הקצוות לא נוכחים, אז לא נתגלתה כל המציאות, ואז יכול להיוולד הדבר החדש, כי הוא לוקח את הקוליות הזאת ומגלה אותה.
אבל
ומביא אותה קומה חדשה. שבתאי צבי בזה הוא התבלבל, הוא אמר, אז יאללה, בוא נייצר את הקצוות האלה, בוא נביא, בוא ניקח את התאומה, התבלבלת, אח שלי, אתה חתום על התארה, לא על התאומה. עד התבלבל. זה תמיד הבלבול, יאללה, אז בוא נרד עד למטה, כדי לטפס למעלה. לא בגלל שאנחנו מפחדים, אלא בגלל שזה תכונת המציאות, אתה חתום על התארה, אתה חתום על הקודש. המציאות. המציאות היא כוללת גם את זה, ויש מן הגויים שהם, המלאק הוא חתום על התאומה, כן.
אז איפה את השני? אני חתום על התארה?
מצרים חתומה על החומריות, כנען חתומה על הקדשה, כל אחד חתום על...
מה יחסתי למצרים?
אה?
אז מה
יחסתי למצרים? הקודש צריך לפגוש ולהתחבר עם עריות במצרים כדי לקבל את אני השם, ולהפוך את הקודש למציאות. הקודש של ישראל צריך להתהוות בתוך החומריות העריותית של מצרים, ביחד איתו, כאילו בחיבור איתו, לסרטט את גבולות המציאות, או את האין עוד מלבדו. עכשיו הכל נמצא. הקודש והחומר, העריות והטהרה, הכל נמצא, הכל נוכח, אין עוד מלבדו, הכל נמצא. כאילו בגלל זה השם התגלה במכת בכורות. ואז כאילו יצאו ישראל ממצרים. תראו שהמהר"ל כל הזמן אומר, יצא, הוא חזר את זה כל הזמן בחלק הראשון, נקרא את זה עכשיו עוד פעם. יש את היציאה הזאת, כי זה עונה על מי ייתן את האור מתאמה. איך יצא את האור מתאמה? יצא. לא אחד. כי האחד שהוא כולל את הכל, בסדר? הוא ברגע שנמצאים את האור והתאמה ביחד, אז כאילו את האור יכול להיוולד. כי רק כשהטהור והטמא ביחד, אז יש את כל המציאות. זה הטיעון פה. מתק, מפחיד, בלבל. נכון. עכשיו זה גם מובן מאוד, כי אם לא הטמא, לא הטהור. אין קדושה בלי טומאה.
זה סדר המציאות.
סדר המציאות, נכון. תכונת המציאות. תכונת המציאות שהכל, האינסופי, שהאין עוד מלבדו, הוא מחליט להתגלות במציאות מוגבלת. אז יש טהור ויש טמא, אבל הטהור הוא ייוולד דרך הטמא. בבסיס של המציאות זה האינסופי בעולם מתגלה דרך הצמצום, דרך הסופי, דרך החיסרון. כאילו זה עולם שהיתרון הוא נגלה רק דרך החיסרון, אבל החושך, האור דרך החושך, להתחשוך אל הדבה מגון נאור הזוהר, אבל זה חייב להיות שהאור והחושך ינחחו ביחד. יהיו מחוברים אחד לשני. ואז האור יפרוץ החוצה. קוראים את זה בטקסט שוב. במדרש במדבר רבה. מי ייתן, מי יוציא, טהור מתוך טמא, יוליד אותו, לא אחד. דוגמאות, אברהם מתר, חזקיה מאחד, יושעיה מהמון, ישראל מאומות. מי עשה כן? מי גזר כן? הנה, זה מה שאתה אומר, זה המציאות, זה לא משהו בחירי. לא יחידו של עולם, הוא נקרא דווקא פה יחידו של עולם, שאין עוד מלבדו. כי זה כל מה שהולך לדימו זוהר. ביהור הזה, כי המידה נותן כן, סדר המציאות. להיות יוצא טהור מתאמה. לכך הכתוב אומר לא אחד, ולמה לא לומר לא אחד? דבר ברור. רק רוצה לומר כי מפניה, כי ההופכים, יש להם אחד, מקור אחד, סיבה אחת. אין המציאות מחולק, כמו שהיא נראית לעין החומרית, רק יש להם סיבה אחת, מקור אחד, וזו הסיבה הראשונה שההופכים באו מאיתו, אבל הם באו מאיתו, אבל הסיבה, המקור הוא אחד. ומפני זה, הנה חידוש הטיעון, בגלל שהם שניהם באו מאיתו, ומפני שהוא אחד והם הופכים, הם שניים, הם הופכים אחד לשני, הם יוצאים זה מזה. וכך אמר לא יחידו של עולם המאחד את המציאות, ובשביל שהוא מאחד את הכל, ולא נותן להופכים עכשיו לשלוט על המציאות, לפיכך ההופכים, הם יוצאים זה מזה, מהמפגש שלהם הם יוצאים. שאילו לא היה להם האחדות, הם לא היו יוצאים זה מזה. אחד לא היה גורם את היוולדות השני. ומצד שהוא התברך מאחד את המציאות, מצד זה יצאו זה מזה. אז הדינמיקה שלהם היא לא דינמיקה של הפרדה, אלא שהתהוות. ואף המציאות הרע, גם אותו הוא מאחד, תשובה של זה ודאי אפורה ואין המציאות, כי שני משלימים להכל, גם הוא צורך הבריאה. זה ודאי אף המציאות הרע הוא מאחד, כי הוא צורך הבריאה, הוא מרכיב במציאות. והרי הדבר זה עמוק מאוד מאוד. והנה התבהר, מיישם את זה על אברהם, שאף על גב שהיה אברהם עובד עבודה זרה, ואנטיתזה של בנו, היה יוצא ממנו, נולד ממנו, צד הקדושה. כי צד, כי העבודה זרה, כי התומעה הזאת, היא מאוחדת עם הקדושה במקור. מצד כי ההופכים יוצאים זה מזה. אז לכן יצא אברהם מטרח, אבל זה בגלל ששניהם יש להם סיבה אחת. אמנם עיקר הפירוש, כמו שאמרנו, מהותו, כי ראוי בפרט שיהיו ההופכים יוצאים זה מזה. כמו שאמרנו, בעבור הייחוס וההצטרפות שיש להם ביחד. הנה הוא מכניס את המרכיב הקודם, שאחדות, הצטרפות, חיבור, ואז יציאה. ששני ההופכים משלימים להיות הכל בלי חיסרון. בלי שיש עוד משהו שלא כלול. שראה יש כאן דבר ואופקו. ואין עוד דבר חסר. והנה המשפט המכונן, זהו עניין האחדות, שאין לה עניין לדבר האחדות, רק שהוא הכל ואין חוץ ממנו. ואין חוץ ממנו, זאת אומרת ששני הקצוות, שני ההופכים הכי קיצוניים, התחברו, לא רק התחברו, הם מיוחסים, הם מצטרפים אחד לשני. ואז נוכחת כאן האחדות, אז יכול להיוולד דבר, אז הם כל אחד חוזרים לעצמיותו ונוצר דבר מתוך דבר. דרך אגב, זה מסביר גם את תחילת פרק ד', למה שבמצרים הייתה הזימה הכי גדולה, ולמה הייתה הזימה הכי גדולה? מה? בגלל ישראל. שהמהר"ל לא ענה על זה לגמרי בפרקים הקודמים. הנה, עכשיו נותן את התשובה. זאת אומרת, כשם שישראל נולדו מתוך מצרים, הקצה נולד מתוך הקצה, גם המצרים נהיו יותר מצרים כשישראל נהיו יותר ישראל. כאילו, מצרים, הניגוד העצים את ישראל, אבל גם ישראל העצימו את המצרים במצריות שלהם, בשקיעות שלהם, בעריות שלהם. זה המדרש שהביא המהר"ל בתחילה פרק ד', ד' או ג'. שישיבת ישראל גרמה להם כל המעשים, תראו שעכשיו גם מדויק שישיבת ישראל גרמה להם. כי ישיבת ישראל זה היחד, זה הייחוס, זה ההצטרפות. וממילא זה כאילו העצים את המצרים. שמצרים העצימו את ישראל, מתוך היחד הזה אבל, אבל ישראל גם העצימו את המצרים. עכשיו זה מאוד מובן למה פרעה נותן פייט. כי ככל שישראל נהיים יותר ישראל, מובדלים יותר ממצרים, לכל ישראל בני ישראל היה אור במושבותם, גם במצרים נהיים יותר מצרים. גם המצריות יותר מוחרפת. ורק פיצוץ יכול להיות שם. בום, יציאה. כי כל אחד מתעצם בצורה הכי קיצונית. אבל פרדוקסלית, למה זה? בגלל מה זה? בגלל שרק שביחד הם הכל. וזה לא הכל רחוקים אחד משני, זה כשהם הם ביחד. יושבים אחד בתוך השני. ומפני זה ההפך האחד, ישראל, שהוא חלק הכל, חלק שמגלה את הכל, ומטרים את הפסקה הבאה שלו, יוצא אל השלמה, יוצא ממנו חלק שני, כדי להשלים, עד שיהיה את הפעולה הנמשכת מן הפועל, שהוא השם יתברך, שהוא פועל את המציאות, יש בה הכל, שני הקצוות, שני הצדדים. מצרים הולכים לאבדון, ישראל הולכים לגאולה. מצרים הולכים למכה, ישראל הולכים לרפואה. כמו שהפועל יש בו הכל, הפועל השם יתברך המקור, שפועל את המציאות, יש בו הכל במשהו אחד, ולפיכך מישהו אחד, משלים להכל. וזהו מה שאמר לא אחד, שהוא הכל, וכל שההופכים, תראו זה משפט חריף, כל שההופכים יותר רחוקים זה מזה, יותר ראויים לצאת זה מזה. וואלה. הנה כמו שאמרנו, למה? כי הם מעצימים אחד את השני. כשאתה מעצים אחד את השני, בסופו של דבר אתה תתנתק אחד מהשני, וכל אחד יופיע בעצמיותו. שבשביל כך הם הכל, ומה שזה קצה האחד, והשני הוא הקצה השני, ובזה הם הכל. וזהו שיצא אברהם מטרח, חזקיה מאחז, ישראל והאומות. בואו רק נשלים, ואז תשאל, תכתוב לך את השאלה. ואם תשאל ולמה צריך להופכים, ולמה לא תהיה בריאת אברהם בלבד, בלי ההפך, למה הוא הג'הרס הזה? שים את אברהם בצורתו השלמה, ולמה צריך להוליד את זה תמיד דרך הקצה? במובלע מהר"ל שואל, למה חייבים כדי להגיע לטוב, חייבים לעבור דרך הרע, למה הסיוט הזה, מה? תן לנו איזה ישר, אה, איזה...
זה נראה שהטוב לא יכול לעמוד בפני עצמו,
בוא נראה מה אומר. אחר שאמרנו כי עיקר הבריאה, עיקר הבריאה היא בריאה זאת. וכל אשר היה זולתו לא היה בהם בריאה, הוא כסדים. אם תשאל כך, לא מחוכמה שאלת הזאת. זה ציטוט של פסוק. אבל שהמהר"ל משתמש בזה, הוא אומר, פספסת את החוכמה של הדבר. פספסת את ההיגיון האלוקי של הסיפור. את ההיגיון של בריאת המציאות. כי הדברים האלו ידועים בעצמם. כי לא ברא הקדוש ברוך הוא את אברהם בלבד בעולם. את השלמות הסופית. מחמת חיסרון המקבל. זה עולם של מקבל, זה עולם של חיסרון. שלא ייתכן להיות המקבל הפעולה שלמה. הוא לא מקבל אז, הוא לא בריאה. לכך נמשך אל העלול, למה שבא מהעילה, מהשלמות, החיסרון. כי בריאת העולם הזה אין במציאותו השלמות בכולו. אחרת הוא לא היה העולם הזה, הוא נשאר העולם הבא. שהוא בכלל לא היה עולם, לא היה שם, לא היה נעלם בו. כמו שתמצא האדם אשר ברא הקדוש ברוך הוא, יש את האדם, ויש בחלק ממנו דבר נכבד, הוא השכל. שהוא עושה הופעת השכל האלוקי, הוא השלמות, הוא הנבדל. אבל הגוף של האדם, החיים שלו, הם צומצמים. יש בהם חיסרון, הם מוגבלים. זה אותו דבר, המציאות. יש בה את החלק העליון שבה, האלוקי שבה, החלק נושא השלמות, אבל לא כל המציאות היא כזאת, כי אם כל המציאות הייתה כזאת מההתחלה, לא הייתה בריאה בכלל. זה היה עולם של מלאכים. ואין עליך לשאול למה לא בראו שכלי בלא חומר. כי אין מדרגת האדם נותן כך שיהיה שלם כל כך, שיהיה כולו שכלי, זה מלאך, לא צריך את האדם. זה יש כבר לקדוש ברוך הוא במלאכים, זה עולמות אחרים. עולם הזה, שהקדוש ברוך הוא רוגעיבה לו דירה בתחתונים, רוצה לגלות את אינסופיותו, בעולם המוגבל המצומצם, בעולם הזה, לא יכול להיות כל האדם שכל, לא יכולה להיות כל המציאות, אברהם. כי אז היא לא מציאות, כי אז האדם, הוא לא אדם, הוא שכל, אז הוא מלאך. ואומנם בחלק ממנו, מהעולם, יימצא זה, אברהם, באומו, אברהם, בעולם, ישראל, באומות. וכך היה בכלל העולם. השני אין מדרגת העולם שיהיה בכללו השלמות, שהוא כולו, השלמות נוכחת בו לגמרי. רק בריאת העולם במדרגה אשר השלמות יש, אשר השלמות יש חלק ולא בכללו. ואילו לא נברא בעולם רק אברהם וזרוע, הייתה מדרגת העולם הזה שהוא כולו שלם. היה העולם הבא, לא העולם הזה. כאן אנחנו מקבלים את ההגדרה של העולם הזה. העולם הזה הוא עולם שהשלמות לא נוכחת בכולו. כשהעולם הזה יהיה מלא בשלמות, אז העולם הבא בא כולו לגמרי לתוך העולם הזה. ובאמת הוא הולך ובא כל הזמן, הזוהר אומר. וכשהוא יביא מספיק שלמות לפה, זה כבר לא יהיה העולם הזה. או מקובלים אומרים, העולם הבא זה לא עולם הנשמות. זה העולם הזה שהתמלה כל כך בעולם הבא. אז יהיה העולם הבא פה. זה העולם הזה שהוא כולו שלם, מדרגת העולם הזה שכולו שלם. והנה זהו עניין אברהם אבינו והאומה הנבחרת. הנה הוא חוזר להשוות את ישראל ואברהם בייעוד שלהם. מה עניינם? שהם חלקים, חלק מהעולם. זה אדם אחד בין מיליונים, אברהם אבינו, זה אומה אחת קטנה. ואי אפשר מבלתי האומות, אי אפשר להגיד טוב יאללה בלי הגויים האלה, מה הם שווים? אי אפשר מבלתי האומות. שאין שלמות העולם רק בחלק לבד. והחלק הזה חלק השם. כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. וכמו שתמצא שההופכים יוצאים זה מזה, בעבור שההופכים משלימים זה לזה. כך יש להם חיבור יחד מזה הטעם עצמו. תמצית מה שהוא רצה להגיד. כן, השלמות נמצאת בחלק. השלמות השלמה נמצאת בחלק. אבל היא, השלמות נמצאת בחלק ובכל זאת הוא חלק. כאילו כאן הוא מרכב את כל מה שהוא אמר. הוא אומר, כי אם השלמות הופיע בכל, לעולם הזה. אז מצד אחד, השלמות נמצאת רק בחלק, והחלק הזה צריך לפגוש את ההפך שלו, כדי לצאת אל הפועל, כדי להתהוות, וכדי להביא את השלמות הזאת לכל העולם, אבל זה חייב לעבור דרך זה שהשלמות נוצקת במקום אחד, אל מולה נמצא מה שלא מכיל אותה, וזה החיסרון, זה ההפך, המפגש והחיבור שלהם ביחד, הוא יתניע את התהליך שהחלק נהיה חלק השם, והוא מביא בסופו של דבר את השלמות להכל. זאת אומרת, המשוואה העולמית, אומר המהר"ל. זה כאילו הכל, האחד שאין עוד מלבדו, מגלה את שלמותו במציאות. מטבעה של המציאות, הוא לא יכול, הוא לא מגלה אותה בהכל. הוא מגלה אותה בקצה אחד, ואל מולו יש קצה אחר. האם הקצוות האלה יכולים ללכת כל אחד בציר שלו ולא להיפגש? לא, זה עולם שהולך לאבדון. זה הקצוות האלה לא רק צריכים להיפגש, הם צריכים להתחבר ביחד. ומתוך החיבור הזה, לייצר חלק שהוא חלק השם. החלק השם הזה נוצר דווקא מתוך הניגוד שלו. ועל בסיסו ועל גביו בתהליך הארוך הזה תגיע השלמות הזאת מהחלק אל הכל. בסדר? והכל, הופכים, חיבור ההופכים, התעצמות הניגודים, היווצרות החלק הזה שמכיל את כל השלם, ויציאתו לדרכו. לאן? להביא את השלמות הזאת להכל חזרה. במות המשיח. עולם הבא בעולם הזה. אני צריך להבין למה השם מפגיש אותי עם הרע, סימן שאלה, תשובה, כדי להתהוות, כדי להיוולד, כדי להיות עוד יותר חלק השם, ואת השם הזה להכיל על הכל. אנחנו לא צריכים לחתור להיפגש עם הרע, אבל כשאנחנו פוגשים את הרע כל הזמן, כשאנחנו פוגשים את הרע, אנחנו צריכים להבין למה השם מפגיש אותנו איתו. זה הנגזרת של פה. המודל זה יציאת מצרים. השם מפגיש אותנו עם הרע כדי להיוולד. השם מפגיש אותנו עם החיסרון, עם הצמצום, עם הקושי, עם החסר. כדי להיוולד. כי אם לא היה חסר, גם לא היה פה את ה... אז היינו פוגשים חלק מאוד מצומצם של המציאות. סעודה שלישית לא ערב יום השואה. איך זה היה? בפסח. אולי בליל הסדר, אשתי כאילו העיפה את השאלה הזאת לאוויר. ברור שזה קשור, אולי וללאבא שלה, ברור שזה קשור לכל מיני דברים שראינו במציאות, ברור. אתה פוגש את הרע, חזק, חריף, אתה אומר, כן, למה זה אנוכי? וזה המהר"ל עונה פה, הוא עונה... לאומית, אוניברסלית, ומשם זה יורד גם לפרטי וחוזר לה למעלה, לכללי. כאילו, כי התשובה שלו היא תשובה מאוד חריפה, הוא אומר כי אתה צריך לא רק להתנגש איתו ולחם, אתה צריך לשבת בו. הישיבה, הכוונה אומרת, זה צריך להיות מפגש חריף ולהתעצם דרכו. לא, זה מישור אחד, וזה גם מה שהמציאות מייצרת לך. הקשיים, האסונות, ההתמודדויות, הניסיונות, כפות. כאילו פה נאמרת אמירה מאוד חווה, אתה צריך לשבת בתוך הכפה, כדי להבין לאן השם רצה להוציא אותך משם, לאן השם רצה להוליד אותך. למה השם לא מביא לי את אשתי כבר? יאללה, הבשת עוד. מה הוא משאיר אותי בתוך המציאות הזאת? מה הוא מושיב אותי בתוך שיבת מצרים? מושיב אותך בתוך החסר כדי שתתעצם, כדי להיוולד משם. וזאת הסיבה שהיו ישראל יושבים במצרים. ומה שהיא הפך להם. כמו שהתבהר. זה ממש... לפגוש את הניגוד, מי שלא יתפלל מנחה. עכשיו. סודרי, אה? שעכשיו מינכה, לא יודע. לא עכשיו? ואברום באור כסדים. אמנם התייחסות זה מצד הפועל, השם יתברך, שהוא הכל, ויבוא ממנו הכל, התייחסות זה מי שמייצר את החיבור הזה, בין אברהם לאור כסדים, בין ישראל למצרים, זה מצד הפועל, מצד השם שפועל את המציאות, שהוא הכל, כולל גם מצרים, גם העריות, גם זה הכל בם, ויבוא ממנו הכל, גם הרע. ולכך הם מתייחסים, אבל הם בעצמם נבדלים. כל אחד לטבעו, לתפקידו, ליהודו. ולכך בהוויית הפכים אלו דווקא יש להם חיבור ביחד. כמו שהיה לישראל כאשר היו מתהווים במצרים, שהם הופכים להם. וכן אברהם נולד באור כסדים שהוא הופכי לו ויצא אברהם מתרח. ואחר כך היו נבדלים זה מזה, ומה שהם עצמם נבדלים בתכלית. הנה מה ש... צעק אחרק, אבל הם יצאו ממצרים, נכון, בסוף, הנה, אחר כך היו נבדלים זה מזה, אבל קודם הם צריכים להתייחס זה לזה, להיות ביחד, לשבת ביחד. לפיכך אמר, אחרי שהם נבדלו לא תוסיפו לראותם עד עולם. מוצא היחס, מוצא המפגש, מוצא הכאב, המפגש של הכאב עם החיסרון. עכשיו אנחנו יצאנו לדרכנו, לא חוזרים למצרים, כי הם נבדלים בתכלית. רק לעניין הוויה, כדי להתהוות, שיהיו הם לעם ישראל, לעניין הזה יש להם חיבור. כל היחס הזה של הקצוות, כל היחס של ניגודים, זה אקט של לידה. להמשיך אחרי זה להיות בקשר עם מצרים, להמשיך אחרי זה להתחכך עם הרע, זה בלבול. החיכוך עם הרע הוא כדי להיוולד. החיכוך עם הקושי, עם החיסרון, עם הצמצום, הוא כדי להיות יותר, כדי להתהוות, כדי להיות יותר אני, כי שנינו באנו ממקור אחד. ואיננו יוצאים אל ההוויה שלנו, אל הדרך לפגוש את ההפך, לפגוש את הכל דרך החיים עם ההפך, ולצאת למשימה שלי. ולהיות נבדל לגמרי מההפך שלי. זה מסביר את איש אישה, מסביר למה ילד כל כך חמוד, נבדל להורים כל כך שונים, נולד להורים שכל כך נבדלים אחד משני, כי בלי שהם היו נפגשים לא היה נולד. לידה, זה הכי אומר את זה. וכל המישורים של החיים. וכן אברהם, אחר שנולד באור כסדים, אמר לו השם, לך לך מארצך, עוף משם. עכשיו אנחנו מבינים את הלך לך הזה. אין לך כבר מה לעשות יותר. ישבת בתוך הדבר הזה, נולדת בתוך הטרח הזה שזה ההפך הגמור שלך, שלב ההתהוות מוצא, עוף משם, לך לך מארצך. זהו, הייעוד השלם לך הוא ייעוד נבדל, הוא להיות חלק השם, לך לך מארצך, צא, צא מן הטבע. ונתבאר כי היו ישראל דומים לאברהם, שכמו שישיבת אברהם שהוא עיקר העולם, יסוד העולם, באור כסדים זה העם, עם לא היה, ואחר כך הוציאו השם מתוכו, הנה, לך לחצה, דכתיב אני השם הרוצאתיך מאור כסדים, ממש כמו אשר אני השם אלוקיכם שרוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, כך ישבו ישראל שהם קדושים נבדלים מכל הערבה, במצרים שלא היה אומה מקולקלת כמו. יש לך להבין את דברים הללו, כי הם דברים צריכים להבין אותם, כי זה מטורף, כאילו אני חייב להתחכך עם הניגוד שלי, עם ההפך שלי, כדי להיות קדוש כל כך. הזוי, זה דבר עמוק מאוד קרה לזה. ובזה ידוע יציאת השורש הנאמן עם נטיעותיו הנאמנים, ועוד יתבאר זה.
כשדיברנו כאן בפסקה השנייה בלמידי, שהוא המדרש, אז האם לא אחז לזה שהוציא את הטהור מהטמא וכו'. אבל המערך הוא מדבר בלשון... שעבר גם הכיוון שלי, גם
תמי מתאור.
זאת אומרת, רק המדרש מתעסק בתאור
מתמי, אבל... תמי, שים לב, הוא לא יוצא. תמי, אבל הוא כן מתעצם בתומעתו, ולכן הוא מת. כאילו השם, השם הוא הוציא את בחורי מצרים, הוא הוציא את בחורי ישראל, הוא לא הרג את בחורי מצרים. הוא הוציא את בחורי מצרים, ממילא בחורי ישראל, וממילא בחורי מצרים, כל כך התעצמה תומעתם, מהניגוד הזה שהם מתו. זה הטיעון המערלי. תראה, גם רב צדוק כותב את זה מפורשות ברסיסי לילה, בהמשך למה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו לומדים עם חי רואי, התחלנו בפורים, המשכנו לפסח, והוא הולך להגיד את זה עוד רגע. השם לא היכה את בחורות מצרים, הוא הוציא את בחורי ישראל. הוא הוציא את הבחורה, את בני בחורי ישראל, הוא סרטט כל כך בחדות את הייעוד הישראלי הנבדל, את התעצמות הטוב, שהרע כל כך התעצם שהוא התפוצץ. מתו הבחורות. אתה רואה, הוא לא משתמש בזה, איפה? איפה? אתה רואה בטקסט. לא היו יוצאים זה מזה. שכך יוצאים ההופכים זה מזה. כן, רק ההבדל הוא שפה זה יציאה, זה יציאה למוות וזו יציאה לחיים. התמה, כשהוא יוצא מהתאור, הוא מת. כי לצאת מהתאור זה להישאר לגמרי ולהתעצם בתומתו. כל הדוגמאות הן יציאת טהור מתאמה. כי היציאה של התאמה זה הישארותו בעומק תומתו ומותו. כי בסוף העולם זה עולם של רצון השם שיהיה טוב.